שבת שלום וברך לכל המאזינים והצופים היקרים שלנו. אנחנו חוזרים לעוד שיעור נוסף, איך לשפר לשדרג את חיי הזוגיות. שבוע אנחנו נקרא פרשת משפטים, ואנחנו נעמוד על שותפות החיים. פרשתנו כותבת לנו פסוק שהוא מפתח לחיי הנישואים. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. הגמרא שואלת במסכת פסחים על הפסוק הזה, כי תראה חמור שונאך, האם מותר לשנוא היהודי? האם יש כזה יותר? לא תשנא את אחיך בלבביך, כתוב בתורה. איך ייתכן שפה התורה אומרת, תראה חמור של השונא שלך? איך זה קורה בתורה? משיבה על כך הגמרא, מדובר על בן אדם שאפילו מצווה לשנוא אותו. איזה בני אדם אלה? בני אדם שעוברים על רצון השם, בני אדם שעוברים על התורה הקדושה. אז התורה אומרת, כזה אדם יש מצווה לשנוא אותו. ואז אם כך, זהו ההסבר, כי תראה חמור שונאך, איזה שונא? לא מדברים שאתה שונא סתם יהודי, אין כזה מושג בתורה. לא תשנא את אחיך בלבביך. לא להיות שמאלני ולהילחם אך נגד אך. זה אין היתרים בתורה כזאת. אבל כאשר בן אדם עובר על רצון השם, עובר על ציווי התורה, יש מצווה לשנוא אותו, לשנוא את המעשים שלו. אם כך, ועל זה התורה מדברת, כי תראה חמור שונאך, שמותר לך לשנוא. אז מה קורה? מצווה אותנו התורה, עזוב תעזב עמו. אם מצווה לשנוא אותו, אז למה לעזור לו? למה? למה? אתה כבר התורה אומרת לי, מותר לך לשנוא אותו. אז תעזב אותו. למה לבוא ולסייע לשונא שלי? אבל עוד יותר מזה קשה, המלבים שואל, התורה כותבת, ומה קרה? בן אדם ראה את החמור של השונא, וחדלת מעזוב. יעלה במחשבתך, לא, אני לא עוזר לכזה בן אדם. מה אכפת לתורה? מה התורה נכנסת למבוך של המחשבות של האדם שהתורה צריכה לכתוב אותם? התורה צריכה לכתוב, תראה חמור שונאך, עזוב תעזוב. מה העניין לתת לנו ביטוי למחשבות שלו? ובנוסף לכך, שאלה שלישית, עזוב, תעזוב. עזוב עמו, או תעזוב עמו. עזוב, תעזוב. למה? צופים יקרים ומאזינים יקרים. אנחנו יודעים את המציאות, כל בית שנבנה, כל זוג שבונה את הבית שלו. החיים הם חיים משותפים, אבל איך מתחילים? רבים, רבים, רבים וטובים, מבינים שיש חלוקה בתפקידי הבית. הבעל מוטל עליו חובה הכלכלית של הבית. הוא יודע שהוא צריך לדאוג לפרנסה של הבית. במקרו, והאישה תפקידה לדאוג לכל ענייני הבית. היא צריכה לנקות את הבית, היא צריכה לסדר את הבית, היא צריכה לבשל, גם צריכה להיות בהריונות וללדת ילדים, ולא מספיק, אלא גם לגדל אותם, ולהאכיל אותם, ולהלביש אותם, ולקום בלילה, וואי. זה החלוקה הטבעית, שבעצם כל אחד יש לו את התפקידים שלו, אבל הוא חושב, רוצים לנהל בית משותף, עם חלוקת תפקידים מוגדרים, וזהו בעצם המהלך שאנשים חושבים שאפשר לנהל כך את החיים. התורה מגלה לנו, קודם כל, שזה דרך מוטעת מיסודה, בבית כזה אין שום סיכוי שהזוגיות הזאת תשגשג ותפרח, אולי גם לא תחזיק מעמד. אני פותח בסיפור שראיתי בספר אור דניאל, מעשה שהיה באיזה תלמיד חכם בבבל, זה היה חוץ לארץ. לא זכו להיפקד בזרע של קיימה שנים רבות, לא זכו להיפקד. מצפים, מייחלים, מתפללים, עושים, לא נפקדו. כל שבת אתם מבינים מה זה להיות לבד בבית, הבעל והאישה כבר משעמם, רק הוא והיא, אין שום רעש, אפילו זבוב לא מסתובב ביניהם, אין, זה משעמם, אבל זה מה שיש. והם חיים כזוג. כמובן האישה מכינה את האוכל, הכל, את כל המאכלים לשבת, ואת המרק ואת הכל, אבל זה סך הכל זה זוג. והנה, שימו לב מה קרה, איזה ערב שבת אחד. אחרי הקידוש, לפני הקידוש בעצם האישה, מה שהם נהגו, הם היה להם מנהג, שכדי לשבת ביחד מההתחלה עד הסוף, אז האישה מכינה את כל האוכל כבר. מה זה כל האוכל? זה בשביל שני בני אדם. אז שמים את כל האוכל על מגש, ומביאה את זה לשולחן, וככה יושבים ועושים את הקידוש ביחד, ואוכלים ביחד. לא צריך ללכת, לחזור, ללכת, לחזור, כי מה מדובר? שתי מנות, אז אין בעיה. פעם אחת, ערב שבת, מגיע הבעל בית הכנסת, שבת שלום, שבת שלום, הכל טוב יפה. האישה כמובן, כשהבעל כבר מגיע, היא הולכת למטבח, מכינה על מגש את כל האוכל של שבת. כל האוכל. יש דגים, יש מרק, יש אולי גם כן קצת בשרי, לא משנה, כל אחד מה שאוהב. היא שמה את הכל על מגש, בצורה מסודרת, יפה, ארוחה, וככה היא באה לשולחן כדי שבעזרת השם להתחיל את סעודת השבת. ומה קרה? היא הלכה עם המגש, והמטבח אחרי שהוא מלא כל טוב הארץ, החליקה. אתם מבינים מה קורה? מחליקה עם מרק ועם דגים, נהיה להם מטבוחה אחת גדולה, כל האוכל נשפח. היא מסכנה נכבטה על הארץ, וכל האוכל הלך. תבינו איזה רגעי מבוך היה. היא מסכנה, נפלה, היא אפילו לא מרימה את הראש. למה היא מצפה, מי יודע עכשיו, איזה גערה, איזה צעקה הבעל הזה ייתן לה. איך את לא נזרת? זה כל האוכל שלנו. מה עכשיו נאכל? מה נאכל מהרצפה? הרי זה נהיה איזה מטבוחה אחת גדולה, מרק, דגים, בשר. אין מה לעשות. והבעל מצד שני יושב. מה עושים? איך מגיבים? החליט שהוא חייב להתגבר על עצמו. למה, מה היא אשמה שהיא נפלה? מצד אחד בהתחלה הוא חשב, איזה טיפשה, את לא יודעת לזהר, איך את ככה נופלת עם כל האוכל? מה לא חשבת? אבל הוא עצר את עצמו מלהגיב כזה, כאלה תגובות. אומר לעצמו, מה היא מסכנה? מה? היא הלכה, מסכנה, השתדלה, הביאה. היא גם נפלה, גם קיבלה מכה. היא תלכה, הכינה, עמלה, עשתה הכל. אני עוד יכול לבוא אליה באיזה טענה או באיזה תלונה. אז מה עושים? ואז הוא מחליט עם עצמו, אני חייב לעשות שינוי. אני מתחיל עכשיו את האשת חייל. הוא התחיל לנגן במנגינה מיוחדת. אם עד היום אמר אשת חייל, ככה, מהר? אשת חייל ממצא, אוי, איזה אשת חייל שלי, אוי, אוי, אוי. מי מוצא כזה אשת חייל כזאת? כמה מתאמצת ומכינה וטורחת. ולא רק זה, אלא מסכנה גם נפלה וגם קיבלה מכה, וגם עכשיו האוכל הלך לה, ומסכנה ש... איזה אשת חייל. והיא מסכנה עדיין הייתה ברצפה, היא פחדה להרים את הראש, היא לא יודעת מה מקלה איזה שפחתת. כששומעת אותו ואז מרימה את הראש. והיא שמחה שהבעל שלה לפחות מגיעו לה בצורה טובה. ואז הוא מושיט ליד ועוזר לה לקום. וכמה, וביחד ממשיכים לשיר את האשת חיל. הוא אומר, הגיעים עליה טוב, טוב ולא רע. איזה אישה צדקת. אף פעם לא עשתה לי רע בחיים. רק טוב בחיים. מה היא לא עושה בשבילי, ריבונו של עולם? אבל תראה מה כתוב באשת חיל. אבא, אבא שבשמיים. כתוב, קמו בניה ויאשרוה. אין לנו בנים שיאשרו אותה. איך הבנים, איך אפשר להמשיך הלאה? זו האשת חיל. זו גמלתו טוב ולא רע כל החיים. אנחנו צריכים שתקיים בנו את הפסוק, קמו בניה ויאשרוה. תן לנו בנים שיוכלו לאשר את הטוב שלה, את המסירות שלה. כל כך רגש היה באותם רגעים. דמעות זרגו מהעין מרוב שמחה, שהיא ראתה איך הבעל מכיל אותה, איך הוא מקבל אותה, איך הוא שותף לרגשות שלה. וכמובן עשו את הקידוש, ולא היה מה לאכול, אבל ישבו לאכול את החלות, אבל הכל בשמחה. ואחר כך הלכו לישון. ובלילה, אבא שלו מגיע אליו בחלום. אומר לו, בני היקר, אני חייב להגיד לך דבר אחד שתדע. עליכם נגזר בשמיים שלא תיפקדו בכלל בילדים. אבל האשת חיל שעשית הלילה הזאת, המעשה הזה שעשית, וידעת להיות שותף לאשתך בחיים, וברגשות, ורוממת אותה, וגידלת אותה, ושיבחת אותה, ולא במקום לחוס עליה, ולרדת עליה, ולהכפיש אותה, חוללת רעש גדול מאוד בשמיים, והשתנתה הגזרה עליך מקצה לקצה, ואתם תזכו להיפקד השנה בזרע של קיימה. הכל התהפך, והזוג הזה זכה לגדל 8 ילדים. צופים ומאזינים יקרים, אנחנו צריכים ללמוד כאן מסר עוצמתי שהתורה מלמדת אותנו. התוספות כותבים על הגמרא שם. בעצם למה התורה מצווה אותנו, כשיש לך, אתה רואה, אם אדם נקלע למצב, הוא רואה חמור של שונא וחמור של אוהב, שניהם זקוקים לעזרה. למי צריכים לעזור? מה אתם הייתם אומרים? כל אחד ודאי, מה? קודם כל הידיד שלי, מה? אומרת הגמרא, לא, לך תעזור לשונא, וזה שונא שמצווה לסנות. למה? אומרים, התוספות התורה רוצה לחנך את האדם. למה? איזה חינוך? להתגבר על היצרים, על הדחפים הפנימיים. איזה דחפים יש לאדם? התורה הרי מצווה לשנוא אותו. כי הוא עובר עבירה. כי הוא עובר על רצון השם. הוא עובר על התורה הקדושה. נכון. מה שאתה עושה זה נכון. אבל מה קורה? מה התוצאה של זה? יש תוצאה. ברגע שאתה שונא את הבן אדם, גם אם זה בצדק, גם אם זה הגון וישר, יש מושג של כמיים פנים אל הפנים, כן, לב האדם אל האדם. התוצאה של זה שגם הוא ישנא אותך. לב קורא לב. ואם אתה בלב שלך לא שונא אותו, הוא גם ישנא אותך. כשהוא שונא אותך, הוא שונא אותך לא בגלל שיש לו מצווה לשנוא. אתה יש לך מצווה. הוא אין לו מצווה. הוא שונא אותך. וכשהוא שונא אותך, השנאה שלך כבר גודלת ועוברת למסלול אחר גם. שנאה יצרית. אומרת התורה, אתה צריך לאכוף את היצרים האלה, כדי שהשנאה שלך תהיה על המעשים שלו, ולא על האדם עצמו. ולכן המצווה היא קודם כל, תעזור לשונא הזה. זה התורה מלמדת אותנו. כמו שהרי מסופר, בשביל שנבין את המושג של כמיים פנים לפנים, יש, ראיתי בספר ישמח בציון, היה איזה מעשה בסוף תקופת מלחמת העולם השנייה, היה מאות פוגרומים, ורבים השתלטו, כל מיני שודדים, והפכו ממש לנורא והיום, עד שהשליטו סדר, זה לקח זמן, והקורבנות תמיד זה היו היהודים. ואחד מאלה של שהם חולל פוגרומים, זה אחד היה יהודי שהידרדר לחלוטין, והוא היה בראש פלוגות כאלה. ואז הוא הלך, הוא החליט, אותו יהודי, תשימו לב מה קרה איתו, יהודי שהיה בראש פלוגות של שודדים, שהידרדר עד שאול תחתית, הוא החליט להתנקם עכשיו, זו ההזדמנות שלו, להתנקם ברב שלו שזרק אותו מהמוסד החינוכי. והוא הלך לעיר שאותו הרב נמצא, וניגש לראש העיר, כראש הכנופיה, ואמר לראש העיר, אתה צריך להביא לי מיד את הבן אדם הזה, כי אני חייב לרצוח אותו, ואם לא אני עושה לך פוגרום בכל העיר. כמובן שלחו חיילים, הביאו את הרב, הרב בא, הרב ידעו כולם שזה הסוף, כיוון שהוא התפרסם, שכל השודדים האלה רק רצחו והרגו ושדדו, אין רחמנות בכלל, והבינו שאם הוא זומן לשם זה אחדתו להמית. ותלמיד אחד התחנן לפניו להתלוות לרב, אמר לו, אבל בתנאי שאתה לא מדבר שום מילה, תתלווה אליי כמסיע אותי אבל לא יותר. והוא הלך איתו, וכל הדרך אותו ראש ישיבה היה מהורהר בליבו, וכאשר הוא הגיע למקום פתאום רואים משהו מוזר, אותו ראש הכנופיה פתאום רץ לקראתו ומחבק אותו ומנשק אותו ובוכה. לא הבינו מה קרה, שאל אותו מה קרה, שאל אותו אותו תלמיד, איך מה, הרי זה אמור פה לרצוח, וזה כל הייתה הרצון שלו. אבל כל הדרך ניסיתי לעבוד על הלב שלו, איך לב שלי להפוך את ה... איך לאהוב אותו, איך ללמד עליו סנגוריה. וכשהגעתי לאמת שבי, לאהוב אותו, הלב שלו גם התהפך. זה כמיים פנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. ולכן התורה מצווה אותנו. אתה יש לך מצווה לסנוע, אבל מה שקורה זה מתהפך, גם הבן אדם שונא אותך. אז התורה מצווה שלא נעבוד עכשיו עם היצרים, לכן אדרבה תאכוף את היצרים שלך, ותעזור לשונא הזה. זה המצווה שהתורה מצווה אותנו. וכותבת לנו התורה, עזוב תעזוב עמו. זאת אומרת שזה הסגולה. אומר הפנים יפות, שאם אתה תעזור לו, אז השם יעזור לך. אם אתה תעזור, אז השם יעזור לך. זהו עזוב כדי שתעזב. זאת אומרת, זה אחד, צריכים לדעת, כמו שחזל אומרים, גדול החסד שעושה העני עם העשיר, יותר מה שהעשיר עושה עם העני. כיוון שכשבן אדם עושה חסד, הוא עושה עם עצמו. כי זה האמצעי להשפיע על עצמו חסד. ולכן התורה מצווה אותנו שצריכים דווקא לעזור אפילו לשונא. ויותר מכך, במדרש כתוב שעל ידי הסיוע הזה, שהוא מושיט לשונא, מספר המדרש, שהיו שונאים כאלה, וראה פתאום, איך ייתכן שהשונא שלי בא לעזור לי? זה הפך את הלב שלו, והפכו להיות אוהבים וידידים. כך שעל ידי זה מגיעים לאהבה, לאחווה. זה התורה. התורה מנחה אותנו את הדרך איך לעבוד על המידות שלנו, ולהפוך אויב ושונא לאוהב, ולהרבות שלום, ולהתגבר על המידות שלנו. וכל זה אתם יודעים מה מדובר, אומר החפץ חיים, כי תראה חמור שונאך רובץ. נו, מה החמור הזה לוקח? אתם יודעים מה הוא לוקח? נו, הוא לוקח איזה, בטח איזה שק של אבנים, איזה אבנים שם סך הכל. אז מה אני אשם שהבן אדם הזה שם על החמור שלו יותר מדי אבנים, שזה אני צריך בכל זאת התורה אומרת תעזור לו, מה, סך הכל הבנים, שיוריד את הבנים, שיזרוק אותם. לא, תעזור לו. נצווה עליך לעזור. והוא אומר, החפץ חיים, הוא מהיה עם החמור הזה, היה לוקח תרופות? וואי, זה פיקוח נפש. ואם היה שם בלוני חמצן, שבני אדם זקוקים להנשמה, בטח שהיה צריך לעזור. מוריי ורבותיי, התורה רוצה ללמד אותנו דרך הנהגה והשקפה. חובתו של האדם לעבוד על התכונות שלו, איך להושיט עזרה לשני, איך להיות שותף לחיים לכל יהודי. ואם כן, נו, עכשיו מה קורה? אם התורה מבקשת מאיתנו כך, בין אדם לחברו, ולא חברו, אלא לשונאו, ואיזה שונא שלוקח איזה בלוקים או איזה חצץ, נו, מה עכשיו נבוא ונאמר בבית בינך לבין אשתך? יש מצווה לעזור. היה פעם אחד, הרב ישראל מסלנד, הסבא מסלבודקה, אחד התלמידים התחתן. אחרי שהתחתן, אחרי כמה זמן, אז שאל אותו, נו, אתה יודע לעזור לאשתך? אתה עוזר לאשתך או לא? לערבי שבתות שיש לחץ, אתה עוזר. ולא, ודאי, כבוד הרב, זה גמרא. הגמרא אומרת לנו מסכת שבת, שהיו גדולי עולם משתתפים בהכנות של שבת. וזה... אמר לו, מותק שלי, זה בדיוק מה שאלתי אותך. אתה צריך להגיע בגלל שחכמי ישראל היו בשביל כבוד השבת עוזרים. יש לך מצוות עשה דאורייתא לעזור לאשתך בלי השבת. כי תראה חמור שונאך רובץ, עזוב תעזוב עמו. מה אשתך? אתה לא צריך להושיט עזרה? אלף פעמים, אלף אלפי פעמים. אתה צריך לדעת, זה מצוות עשה דאורייתא לעזור בבית. להיות שותף לחיים. לא לעשות לי חלוקת תפקידים וזהו, זה לא תפקיד שלי. זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה זה לעבוד על המידות. כמו רב ישראל מסלנט, פעם אחת הוא נסע ברכבת, הוא היה מעשן. אז הוא הלך לקרון, יש קרון מעשנים, מחלקה של מעשנים, ויש לו מעשנים. אז הוא הלך למעשנים, כי הוא יודע שהוא צריך לעשן. ובמעשנים פותחים חלונות שיהיה אוויר, שיתברר. והוא התיישב שם, והוא מעשן סיגריה. התיישב לידו שם איזה מנדאו, ופתאום הוא יוצא עליו. הוא לא הכיר אותו שזה רב ישראל מסלנט. אומר לו, תגיד לי, איך אתה מעשן? זה מפריע לי, מה אתה מעשן פה? רב ישראל מסלנט אחר להגיד לו, ידידי היקר, פה זה קרון מעשני, לך ללא מעשני, מה אתה רוצה ממני? לא אמר לו כלום, כן, כן. אוקיי, הסיגריה מפריעה לך, אני מכבה את הסיגריה. החלון היה פתוח. סליחה, למה אתה פותח את החלון? הכר לי. לא ענה לו, וכי הוא פתח את החלון. חלונות פתוחים בגלל שהם מעבררים את המקום, בגלל הסיגריות. אמר לו, כן, אוקיי, אפשר לסגור את החלון. בקיצור, הטיח בו דברים והוא לא הגיב, אלא הזדהה עם הצער שלו. ובסופו של דבר, כשמגיעים למקום, ליעד, פתאום הם צריכים לרדת מהרכבת, ופתאום רואה המונים צובעים על הרכבת, מחכים לרב ישראל מסלנט, גדול הדור מגיע. והוא יורד, הוא תופס את הראש שלו. הוא לא ידע שזה רב ישראל מסלנט. איך הוא יעיז ככה לעשות קל וחומר כשהוא לא צודק בכלל? לא ידע את נפשו. לאחר מכן הוא התחיל לחפש איפה מתאכסן הרב, ואז הוא בא לאכסניה והתנפל לרגליו ובכה והתחנן שהוא יסלח לו. הוא לא ידע שגדול הדור כאן, והוא סתם עשה טעויות. אמר רבי ישראל מסלנט, שום דבר לא קרה, מה אתה צודק? בשביל מה באת לכאן אבל? למה, מה היית צריך? לא, אני באתי בשביל לבחן על שחיטה. החתן של הרבי ישראל מסלנט הוא אחראי על מבחני השחיטה, לתת תעודת. אמר לו, אין בעיה, אני מסדר לך תור. דיבר עם החתן שלו, בבקשה, הוא בא בשביל לבחן שחיטה, תבחון אותו, כמה שיותר לא יודעת לזרס את העניין. בחן אותו, לא יודע, א' ב', בור בעם הארץ. אמר לרב ישראל מסלנט, הבן אדם סתם, הוא לא מוכן, הוא לא יודע כלום. תלמד אותו ותכשיר אותו. זה היה רב ישראל. אמר לו, איך ייתכן? מה כל כך אתה רץ בשבילו? בן אדם שגם התחצב, ביזה אותך והכל. דווקא בגלל זה אני עוזר, כדי לאכוף את המידות שלי. לא. יש מקום וסיבה מוצדקת שאני אוכל להגיב לו לא נכון. הפוך. אני רוצה להוציא מהלב שלי ולאהוב, גם אם עשה מעשים לא טובים. את המעשים תסנה, אבל לא את האדם. כיוון שהאדם צריך להשתדל, כי תראה חמור שונאך רובץ. עזוב תעזוב עמו. זה התורה מצווה אותנו. קל וחומר בבית. לכן מסופר על הסטייפלר, או על הרב פיינשטיין, שהם קמו, כמה פעמים היו במטבח לרחוץ כלים עם האישה. ראו כמה סטייפלר גמר ללמוד, הוא ראה פתאום שאשתו הייתה עייפה, השאירה כלים. הלך ניקה את כל המטבח, הוא יודע שאשתו מסכנה, הייתה עייפה. והיא תשמח שתראה מטבח נקי. הלך רחץ את כל הכלים. ככה גם הרב משה פיינשטיין. זה גדולי ישראל. היה מסופר על הרב שמואל מסלנט, שפעם אחד אשתו עלתה בזמנם, בקומה העליונה בגג, היו תולים את הכביסות ליבש. אז הוא ראה את אשתו שעולה לתלות כביסה, עלה לגג לתלות כביסה, רבה של ירושלים, זקן. אמרה לו, זה לא מתאים, כבוד הרב, זה רבה של ירושלים. אמר לה, תראי, את עברת עכשיו מחלה, את קשה לך מאוד, אני חייב על פי הלכה להביא לך עוזרת, אבל אין לי כסף, אז אני חייב לבוא לעזור לך, זה לא מעניין אותי רבה של ירושלים. ככה רב ישראל מסלנט, היחס שלהם, החשיבה שלהם, לחשוב תמיד על השני, זה כמו שמסופר על הרב יוסף חיים זוננפלד, שפעם אחד, הוא יצא מהבית, הוא ראה ילדים קטנים גוררים דלעי מים, כי אז היו שואבים מהבאר. ואמר להם, לאיפה אתם צריכים? הם גוררים, לא יכולים. לקח את הדלעים, וזו הייתה שכנה שלו, ליד הבית. והוא בא עם הדלעים, דופק עם הדלת. פתאום יוצאים מהבית, רואים, וואי, רבי יוסף חיים זוננפלד, ריבונו של עולם, הוא לוקח את הדלעים. איך, כבוד הרב? אמר להם, מה, בגלל שאני... רבי יוסף חיים זוננפלד, אסור לי לעשות מצוות חסד. אתה רואה ילדים קורסים. האישה לא מסוגלת. אשתך ירדה, לקחה דלי אחד, אבל לא יכולה להרים את כל הדליים. יש מצווה, עזוב, תעזוב עמו. זו הייתה הנהגה של גדולי ישראל. הצדיקים. לכן כותב הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, הוא פוסק, הוא אומר שבן אדם, יודע שאשתו נמצאת בלחץ, להכין את הילדים בבוקר. יש כאלה שמה עושים? רצים לתפילה. אני צריך להתפלל, מה אני יכול לעשות? אומר, עדיף שלא ילך לתפילה. שיעזור קודם כל בבית, ולא ילך לתפילה. כי תפילה כזאת זה תפילה של תועבה. איך אתה מתעלם מהקריסה של האישה שלך? זה לא חוכמה. אתה צריך לחשוב קודם כל מה אתה צריך לעשות בבית. מה אתה צריך לעזור בבית. להיות שותף אמיתי לחיים. היה פעם אחד, איזה אברך שבא לחזון איש, ואמר, תשמע, משפחה קשה לגדל את הילדים, אני לא יודע מה לעשות, מאוד 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 קשה, והאישה כבר ממש קורסת, קשה לה לשאת את הדבר הזה. אמר לו, למה? אומר, כי בערב קשה מאוד, צריך להשכיב את הילדים, להלביש אותם, לחוץ אותם. והיא כבר קורסת, קשה, קשה מאוד להרחיב את המשפחה בצורה כזאת. בא לו החזון איש, ומה אתה עושה, אתה בערב? איפה אתה? אומר לו, אני הולך לכולל ערב, זה הבעיה. אמר לו החזון איש, במקום שתלך לכולל ערב, תלך בכולל הבית. קודם כל שב, תעזור לאשתך. להשקיף את הילדים, לרחוץ את הילדים, להאכיל את הילדים, להלביש את הילדים. אם יש לך עוד זמן, תלך לכולל. מי יתיר לך ללכת לכולל כשאתה רואה ככה אישה קורסת? אז לכן, פעם אחת בא מישהו אצל הרב שח. זה היה מצב קשה, אברך אחד, יקר מאוד, יקר הערך. הרב שח סידר לו להיות איזו ישיבה, להיות מגיד שיעור בישיבה. אז הוא ברוך השם, היה מצליח מאוד בישיבה. אבל מה קרה? בבית הוא לא ידע להושיט יד. כל כולו, להכין שיעורים, וללכת לישיבה, מה עם האישה, מה עם הילדים, מה... כלום. אז לא ידע מה לעשות, אשתו הרימה ידיים. אחד יעצה, אמר לה, תלכי לרב שח הכי טוב. הרי הוא סדר לו את העבודה, תגידי. אחד הרב שח סיפרה לו, אמרה, אין בעיה. קרא לו הרב שח, נו, איך בישיבה? הולך טוב בישיבה? כן, מצוין, מה זה? ממש אני מודה לרב, איזה תפקיד, איזה משרה. אני ממש נהנה מהמקום והכל טוב. אמר, יש לי בקשה קטנה בשבילך, אבל יש לי איזה בקשה קטנה, אולי אתה יכול. כן, כבוד הרב, מה השאלה? יש איזו אישה מאוד מאוד מתקשה מאוד עם כל העול שיש לה, עם הילדים והכל, והיא לבד, היא לא מסוגלת, היא זקוקה מאוד מאוד לעזרה. אני מבקש לך, אם אתה יכול קצת להושיט יד בבית, לעזור שם בבית. ולא, ודאי, מה השאלה? בשמחה רבה, אני מוכן. מה הכתובת? מה השם? אני אלך, אני אעשה מה שאני יכול. אמר לו את הכתובת ואת הבית שלו. איפה אתה גר? חוב זה וזה, מספר זה וזה, קומה זה וזה. שם יש אישה שזקוקה לעזרה, ואז הוא תופס את הראש. אחר אפשך. לאחרים אתה מוכן, יש לך זמן ואתה מוכן ללכת. יש לך בבית קורסת. כל הכבוד, אתה מגיד שיעור, אבל מה איתה? זה הדרך. הדרך באמת להיות שותף בחיים. הרב בולווה כותב בשם הרב חיים ויטל, הוא אומר, כשאדם עולה למעלה לדיני שמיים, כל הדין שלו נגזר ונקבע, המדד של המעשיו של האדם, בודקים לפי מה שקורה בינו לבין אשתו. אם הוא מצליח עם אשתו לנהל את החיים בצורה תקינה, עם שותפות מלאה, אז באמת כל מה שהוא עושה אחר כך מקבל ממד אחר. אבל אם בבית האישה קורסת, ובבית יש מצוקה, אז לצערנו הרב, יש בעיה קשה. האדם נידון על פי זה. זה האדם. לכן אדם צריך לדעת, צופים ומאזינים יקרים. כל המוסכמות האלה לחלוקת תפקידים, זה טעות מוחלטת. נכון שהבסיס הוא ממילא נעשה, אבל אי אפשר שיחשוב הבעל שבזה שהוא הלך ומביא, מפרנס את הבית, הוא עושה תפקידו והולך ללמוד או ללמד, לא משנה. האישה צריכה למלות את כל התפקידים, וזה לא משנה באיזה מצב, וזה לא משנה איך העול שיש ואיזה לחץ יש. הרי בכל זאת יש מצבים שונים. יש דברים שהם סטנדרטיים. לפעמים האישה בהיריון וקשה לה, לפעמים האישה אחרי לידה וקשה לה, לפעמים הרבה שבתות יש לחץ גדול, לפעמים יש לעין הרע משפחה גדלה והילדים לוחצים. לפעמים גם, האישה גם היא מותר לה להיות עייפה. מותר לה גם להיות לפעמים גם חולה קצת. אין איסור כזה בבית. אז מה? אין הבנה. זה לא נקרא שותף. זה אנוכיות. אם התורה מצווה אותנו, כי תראה חמור שונחה, עזוב תעזוב עמו. אז זה להבדיל אלף הבדלות, אלף אלפי הבדלות. בין בעל לאישה צריך לדעת שהמפתח הוא לחיות חיים משותפים. החיים המשותפים הם בנויים על כך שזה לא במדד של חלוקות תפקידים, אלא שכל החיים הם משותפים. בכל מצב, להיות שותף למציאות, איך אנחנו מובילים את החיים. גם אם אני הצלחתי לגבור ואני משוחרר, לא לשבת עם הקופסה השחורה בידיים, לשבת לראות דברים ולהתכתב ולעשות כל העיסוקים שלך, ולא מעניין אותך, או לשבת לקרוא והשני קורס. אוי ואבוי, זה חורבן של הזוגיות. בית כזה לא יכול להצליח. אין שמחה בבית ואין עושר בבית. החיים המאושרים זה כשבן אדם יודע להיות שותף אמיתי לחיים, ולחיות חיים משותפים, ולהיות שותף לכל מצב, ולהיות ערני לכל מצב, ולהושיט יד בכל מצב, ולא משנה מה, כי החיים הם משותפים, והתפקידים הם משותפים, וכל אחד צריך לתת יד לשני, ועל ידי זה זוכים שיש אהבה ואחווה, שלום ורעות, השכינה שורה בבית, הברכה וההצלחה שורה בבית. יעזור השם שנזכה כולנו לאכוף את יצרנו וללמוד איך להוביל את הבית חוף מבטחים של חיים מאושרים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו והצופים היקרים.